ברוכים הבאים לפרק מספר 25 בפודקאסט פחד או אהבה עם עודד שעשוע. אני קצת צרוד, ואנחנו נעבור את זה. היום אני מארח חברת אמת. נפגשנו לפני כמעט 3 שנים, והסיבה לפגישה שלנו היה רעיון שלי לעשות קעקוע, איזושהי קריאה מאוד מאוד גדולה שהייתה לי. ב3 שנים כזה התלבטתי עם זה וחשבתי ושלחתי לה הודעות, והיא תמיד הייתה קשובה. הרגשתי שאני מנדנד לה ממש, אבל תמיד קיבלה את זה בצורה יפה והבינה את המסע שאני נכנס אליו. ועד הרגע שזה קרה ועשיתי את הקעקוע שלי, שזה בעצם קעקוע שמסמן לי תקופה מאוד מאוד משמעותית בחיים, והוא לא היה יכול לעשות בצורה מושלמת כזו אם מורי לא הייתה שם לצידי וקשובה. באמת תהליך לקעקוע מושלם. ותוך כדי ואחרי הפכנו להיות חברים טובים וממש חברי אמת, חברים למסע, כל אחד במסע שלו, אני במסע שלה, היא במסע שלי, ונוצרה חברות אמת. והיום אנחנו הולכים לדבר לא על קעקועים. אז קודם כל, מורי, מה העניינים?
וואו, מהמם.
איזה כיף.
ממש, כיף להיות בתוך המרחב הזה שלך.
מדהים. וזה כיף שבאת, וגם עצם ההקלטה הזאת הייתה מאוד ספונטנית, מאוד כזה, את מאוד סומכת עליי, שאני כזה מעלה איזשהם רעיונות.
נכון. אני גם רוצה להגיד שלא רק שאני ליוויתי אותך, אתה ליווית אותי תהליך של 2 שנים, בתהליך שלי, עודד הרי אתה מלווה. וליווית אותי, ועשינו את השירות הזה אחד לשני, כל פעם אנחנו מחליפים תפקידים.
נכון, נכון, וזה מהמם. והיום אנחנו הולכים לדבר על אחד הנושאים והספרים, שבעיניי הוא ספר שיכול להיות משנה, מה זה יכול להיות? הוא משנה חיים, ואני חושב שבדור שלנו, ויש עוד ספרים כאלה שהם ספרים שלא נגמרים, בעצם הם לא, התוכן שלהם נשאר משמעותי לאורך דורות בעצם. ויש מספר ספרים כאלה, את יודעת, כאילו אבא עשיר אבא אני, ספר ששינה להרבה מאוד אנשים את החיים, את לא...
יכול להיות.
יש הרבה, יש עוד את הספרים של הרוב בעצם, וחושב שאני חושב על זה, ספרים עם כסף, שנגיד נפוליון היל עם ה-Think and Grow Rich, שספר שלא נגמר, תמיד רלוונטי, לא משנה באיזה מצב אנחנו נמצאים, העניין התודעתי תמיד נשאר. ואני חושב שזה, הספרים שנשארים לאורך זמן, זה ספרים שמדברים תודעה. והספר שאנחנו נדבר עליו היום, זה ספר שנקרא דרך האומן, ג'וליה קמרון, וזה ספר שהוא בעצם, אני פגשתי אותו ממש בתהליך החדש שלי, דרכך.
נכון.
את המלצת לי עליו, ואנחנו בעצם הולכים קצת לדבר על הספר הזה, וקצת לפרק את הדברים, שגם עכשיו שאני שומע אנשים מדברים על הספר, אני חושב שאנחנו משמיטים הרבה מאוד דברים מהעומק שיש בתוך הספר הזה.
נכון. אני אגיד שגם אני עושה את הטעות הזאת כל הזמן, וקוראת לו דרך האומן, ובעצם זה דרך האמן. ניואנס קטן, אבל דרך האמן.
כן. אוקיי, אז בעצם אחד הדברים שעוברים כשמתחילים לדבר על הספר הזה, זה העניין של המשימות שיש. כאילו, זה ספר שהוא בעצם לוקח אותנו 12 שבועות.
נכון.
שכל שבוע יש עבודה, זה ספר מאוד פרקטי. ומה הוא בשבילך? ספרי לי איך פגשת אותו קודם כל.
כן, אולי נחזור קצת אחורה, ואני... אני אספר שבעצם אני פגשתי אותו פעם הראשונה לפני 15 שנה. הוא היה נראה אותו דבר. הספר הזה, אני אתן הקדמה, הוא נכתב לפני כמעט 30 שנה, 27 שנה, נראה לי, עשיתי את החישוב. כן. 27 שנה, זה נשמע מספר קטן, אבל זה המון, תחשוב רגע. מדהים. בספר אין מילה אחת על אינטרנט, כן. אין מילה אחת על אימיילים, אין מילה אחת על אפילו טלוויזיה, כן. נראה לי כזה, ממש כמה שורות על טלוויזיה, על זמן מול טלוויזיה, וזה שבעצם, מה אני אגיד, הוא יש בספר הזה משהו על זמני, כמו שנתת בהקדמה.
כן.
מצד שני, יש בו רגעים שהוא מרגיש outdated. וזה מעניין להחזיק ספר כזה ולעשות איתו דרך, שמצד אחד הוא עושה את העבודה, הוא עושה את העבודה החפירתית, אבל מצד שני הרפרנסים הם יכולים לראות קצת תלושים לרגע הזה, למהירות שאנחנו חושבים בה כיום.
כן, ואנחנו נדבר על זה אחרי זה באמת על התהליך שאת מובילה עם הספר הזה. אבל באמת מעניין אותי, תספרי לי רגע על האירוע הזה שאת פוגשת אותו לראשונה.
מהמם. אז אני לוקחת אותך אחורה בזמן, אני הגעתי לסן פרנסיסקו ב-2004, ופשוט ככה היקום זרק אותי לשם וחייתי שם, וזו הייתה תקופה בסן פרנסיסקו שהיה בה, שהעיר הייתה מלאה, מלאה, מלאה באומנות. מלאה. כאילו לא יכלת לצאת מהבית ולא לראות אומנות על כל אלי, על כל סמטה, על כל רחוב, על כל שלט רחוב. הייתה אומנות מקורית, שלא לדבר על גלריות, על מוזיאונים, על פשוט עושר, עומס אפילו של אומנים מכל העולם, מכל ארצות הברית שהגיעו ונתנו כזה חתיכה מהלב שלהם. על כל חתיכת רחוב, ממש.
מדהים.
והתרבות הזאת של לעבור כל שישי ככה, ולעשות גלרי אופנינג, ולעבור מגלריה לגלריה, ולשתות כאן כוסית יין, ולראות כאן הצגה, וכאן, כאילו זה פשוט היה חלק מהתרבות. ומצאתי את עצמי בתוך האושר הזה.
שאת אומרת, היקום זרק אותי לשם, מה זה אומר?
זה כאילו לחזור עוד קצת אחורה, אבל התגלגלתי, זה לא היה בתוכנית, התגלגלתי לשם, הייתי סטודנטית בתל אביב, וזה היה, היו שנים קשות פה, כזה היה אינטיפאדה ואוטובוסים, וכאילו היה קשוח פה, וברגע מסוים אני וחברה שלי החלטנו שאנחנו עושות הפסקה מהלימודים, הסטודנטליים, ונוסעות להודו. וקנינו כרטיסים להודו, וקיבלנו חיסונים, וברגע האחרון אמרנו, אוקיי, אבל צריך קצת כסף, בוא ניסע לארצות הברית, והגענו לשם. ואז באמת, כזה, דבר הוביל לדבר, ומצאתי את עצמי תוך חצי שנה כזה בסן פרנסיסקו.
כיוונת אבל לאיזושהי סביבת אומנות, לא?
לא היה שום, מבחינתי לא היה שום כיוון. לא היה כיוון, וזה היה גם שנים כזה, הייתי בת 24, לא היה לי שום, הייתי ממש בגלים. ממש בגלים.
אוקיי, אז את מגיעה לסן פרנסיסקו.
אז אני מגיעה לסן פרנסיסקו, ואני חובה, אני חובה אושר, אומנותי מטורף, ואני חובה את הברנינגמן הראשון שלי, שזה עוד חוויה, עוד חוויה, ככה, פותחת תודעה, אין ספק, ובפעם הראשונה בחיים שלי, אני אומרת, אחרי החוויה הזאת של הברנינגמן הראשון, שלא ידעתי למה אני הולכת, עכשיו אני נשארת פה. זו הייתה הבחירה הראשונה. ונשארתי עוד שנה בקליפורניה, והגעתי לברנינגמן השני, ותוך כדי הכרתי בחור, יקר לליבי, שהיה חבר שלי במשך הרבה מאוד זמן, וחיינו, והסתובבנו בגלריון, וחוויתי מלא אומנות, והוא היה אומן מתפקד, הוא עשה, עדיין עושה אומנות מאוד מאוד יפה. ובקיצור, העולם היה מבחינתי מלא ביצירה, שופע ב בדבר הזה, וגם לבוא מישראל ולראות כמה קשה זה לחיות חיי אומן פה, ואז פתאום, אפילו אני זוכרת שהייתי בגלריות בסנטה מוניקה, ב-LA, וראיתי אומנות מול העיניים שלי יורדת מהקיר ונמכרת במחירים מטורפים, ולראות את הדבר הזה, זה היה פותח עיניים מאוד מאוד מאוד. עכשיו, הדבר המעניין הוא שבתוך כל האושר הזה, אני חוויתי חוויות קשות.
כן, אני לא שם.
הרווח בין מה שראיתי ומה שחוויתי בפנים, רק הלך וגדל.
הפער.
המרווח בין מה שרציתי להיות, וגם רציתי להציג בגלריות, וראיתי את התשוקה שלי לדבר הזה.
בציור? איזה סוג אומנית ראית את עצמך שם?
אפילו עוד לא ראיתי, אבל ידעתי ש... אפילו פחות מזה, כל מה שחוויתי זה קנאה עמוקה, וכעס, ותסכול, ו...
וואו.
ממש, דברים קשים ממש.
כן.
וכל שבוע זה היה קורה לי מחדש, ולא ידעתי לשים את האצבע, וזה היה קשה, והייתי במקום לא טוב.
כאילו, מקום כזה שאומר גם אני רוצה? זה כאילו הקינה?
אפילו עוד לפני שהצלחתי להתוודא על זה לעצמי, היה פשוט שפיטה וכעס וזלזול, וכל קשת הרגשות הלא נעימה. והייתי בהתמכרויות, הייתי המרחק פשוט ביני ובין עצמי היה עצום.
אז זה לא המרחק בינך לבין אומנות, המרחק בינך לבין עצמך.
ממש ככה.
כן.
זה היה הדבר הכואב ביותר. ומסחתי את זה, וזאת אומרת, השתמשתי במה ש...
ומתי מגיע הספר?
יפה. אז זהו, אז לקח כמה זמן, לקח כמה שנים של כזה, של החוויה הזאת.
Yeah.
עד שצריכתי להודות בזה, קודם כל בפני עצמי, ואז בפני בן הזוג שלי, שזה מה שאני חווה. שזה באמת התחושות שאני חווה, וקשה לי עם זה.
אני לא מצליחה ליהנות מזה, זה פשוט לוקח אותי אחורה.
ממש חווה קנאה, חווה תסכול. ואז... כמו שכל הדברים הקוסמיים קורים, הוא פשוט ניגש למדף הספרים, והוריד בטבעיות את הספר הזה, באנגלית, שבמשך 3 שנים בערך הסתכלתי עליו לפני זה. כזה הסתכלתי עליו, לא הורדתי כן. אותו מהמדף, לא עשיתי את הפעולה הזאת בעצמי, הוא פשוט הוריד ושם לי את זה בידיים. אמרת, עשי את זה, זה ספר, זה עובד. ואז התחלתי לעשות אותו.
זה מדהים. זה פשוט מדהים העניין הזה.
גם היום, כשאני מדברת עם אנשים על הספר הזה, ואני אומרת לך, גם לך, מכיר את דרך האמן, ואז אנשים פתאום כזה פותחים את העיניים ורואים שכן, אצל חבר שלהם על מדף הספרים זה נמצא, והנה עוד זה, וכאילו, זה ספר שיש אצל בכל כך הרבה ספריות. הוא קרוב לליבם של כל כך הרבה אנשים. אם אתה תעשה רגע גוגל, הוא כאילו אין ספור שבחים על הספר הזה. והבימאים ואנשים, וכאילו היוצרים החשובים ממש, שעברו את הספר ועשו, ומאז הם מתפקדים כאומנים, זה באמת רשימה מטורפת. עכשיו, אז התהליך, התחלתי לעבור את התהליך, שבוע אחרי שבוע, הצלחתי לקחת את עצמי ל-AA, הצלחתי לאט ובהחלטיות להשתקם, לעשות את התהליך שלי. הצלחתי להיזכר באמת מה הנשמה שלי, מה היא רוצה לעשות.
וואו.
וזה לא היה פשוט, זה לא היה פשוט להודות במחסומים האלה, והוא גם הולך אחורה בזמן למצוא... איפה הנקודות הספציפיות, נכון. האנשים הספציפיים ששמו שם את המחסום הזה, אז יש גם את החפירה הארכיאולוגית הזאת שהולכת אחורה בזמן, שהיא חשובה, וגם קדימה. גם כאילו איך אנחנו מאמצים תחושה של יציבות בתוך הדבר הזה, ושל ביטחון, ועל זה שזכותנו לעשות את זה, שיש כאן איזשהו... קריאה נשמתית עמוקה, שהנפש שלנו רוצה את הדבר הזה, רוצה למצוא את ההבאה הפנימית שלה.
Yeah. בואי נדבר רגע על... סליחה. בואי נדבר רגע על אומנות, כמילה, אמן.
נכון, זה חשוב, כי ממש זה המקום להסביר, שאם עד עכשיו... כזה בשיחה, זה נשמע שאנחנו מדברים על אומנות קלאסית, על ציור, פיסול, כן. ריקוד, תסריט, כתיבת ספר.
שירה.
זה נחמד, זה יכול להיות זה, זה יכול להיות זה, אבל זה גם יכול להיות כל דבר שהוא קונספטואלי לגמרי, ואפילו הוא לא מוצר, הוא בטח לא מוצר, אבל הוא אפילו לא חייב להיות מוחשי. זאת אומרת, זה לא דבר שאני יכולה להעביר לך את זה כחפץ. יכול להיות ממש עניין רעיוני, שאתה מרגיש איזושהי קריאה שהוא צריך לצאת ממך לממשות בעולם הזה. זה יכול להיות פרויקט, זה יכול להיות כל דבר, כל דבר.
את יודעת, גם לנהל את הילדים באומנות, זה גם סוג של אומנות.
אני אומרת, איך אתה מצחצח שיניים זה אומנות.
Yeah.
איך אתה מסדר את השולחן זה אומנות. הדרך כן. שבה אתה מכין כן, את האוכל כן, זה כן. אומנות.
נכון, אוכל זה אומנות. אני אגיד את זה משהו על... כי המילה הזאת הייתה לי מאוד מאוד קשה. מה זה קשה? הייתה לי כזה משהו שהוא לא שייך לעולם שלי. כי ככה ראיתי אומנות. ראיתי אומנות כמישהו שהוא... שחקן קולנוע, או זמר, או צייר, או הדברים האלה. וכל הזמן, גם אני מאוד מזדהה עם העניין הזה של הקינה הזאת, של כאילו, תמיד אמרתי, כאילו, איך בא לי כזה, שיהיה לי את הדבר הזה שאני עושה, וכאילו, אני עושה אותו בקלות, וכולם... ובעזרת הספר הזה, הבנתי את האומנות שבי. עכשיו, אני לא צייר, אני לא בתוך ה... אבל אני יכול לצייר, ואני יכול לשיר, ואני יכול לכתוב שירה, ואני יכול לכתוב דברים בכלל. ופתאום ראיתי שהדברים שאני עושה, הרשיתי לעצמי לקרוא לזה אומנות, והרשיתי לעצמי לקרוא לזה אומן. ובכדורסל, נגיד, את יודעת, אם אני הייתי מקבל על עצמי את התואר הזה, של אומן, אני חושב שזה היה פותח אותי להרבה מאוד דברים, להרבה מאוד יצירתיות בדבר שכבר עשיתי. והיום נגיד מישהו שלא מהעולם הזה ויראה אותי משחק, הוא יכול להגיד בוא נעשה אומנות. אז אני חושב שהשלב הראשון בתוך הספר הזה, כי כשאת אמרת לי תקרא את הספר הזה, היה לי איזשהו רגע שאני אמרתי כאילו, אבל אני לא אומן, מה קשור? ואני חושב שזה עוצר הרבה מאוד אנשים, מבכלל לפתוח אותו. כי זה על פניו נראה ספר של מישהו שהוא אומן, אבל לא, זה פותח את האומנות, וזה דרך אגב אחד הדברים הראשונים שג'וליה אומרת. בכל אחד יש אומן, ובכל אחד יש יצירתיות. והספר הזה הוא פשוט דלת שמאפשרת להיכנס לעולם הזה, ולחקור אותו ולראות איפה זה קיים בי.
זה כל כך יפה מה שאתה אומר עכשיו, כאילו, על השלושה משפטים האלה שאמרת, יש לי עשרות אלפים דברים להגיד. וכאילו, הדו-שיח הזה הוא כל כך מפרה. אני לא יודעת כאילו מאיפה להתחיל. אז נכון, קודם כל, הקונספט הזה, זה לא שבכל אחד יש אומנות או יצירתיות, זה שלכולנו יש את היכולת להיפתח ליצירתיות, שיצירתיות היא בכלל כוח אוניברסלי, היא אנרגיה אוניברסלית, כמו אהבה.
Yeah.
והיא פשוט מטיילת בעולם. Yeah. ויש אנשים שחושבים עליה כמשהו שמטייל למעלה, ויש אנשים שחושבים שהיא בכלל נביאה תחתונה, כמו באר כזאת. אבל היא פשוט מסתובבת בעולם ומחפשת דרך מי לעבור. אז שם המשחק הוא אפשור. אם אנחנו עושים את מה שצריך לעשות בשביל לאפשר לדבר הזה לעבור דרכנו, אז גם אנחנו יצירתיים, וזה באמת חלק שכל אחד יכול להיות.
כן, ואני חושב שבאמת, כשמורידים את זה מהמסך העיניים שלנו, ואומרים כאילו, אוקיי, בוא ניפתח לזה בלי המחשבה שזה... אני הולך לכיוון של להיות אומן. אמן. זה מאפשר קודם כל את הפתיחה. בכלל לפתוח את הדבר הזה ולהתחיל כאילו לראות מה זה אומר.
נכון, ואני... התחלת לדבר על קנאה. כאילו, אני דיברתי ועכשיו... קנאה היא מצפן. קנאה היא מצפן, זאת אומרת, אם אנחנו מתחילים להקשיב לקנאה שלנו ומרגישים את ה... לא מאמינה שהוא עושה את זה, ואני לא, הנשמה שלי יודעת, אני צריכה ללכת לשם גם. אז קודם כל, קנאה היא מצפן חזק, כמו שכעס יכול להיות מצפן.
נכון, ואני אגיד את זה עוד משהו, שהוא מאוד יפה כשהתחלתי לעבוד עם הדבר הזה, ונגיד עוד אחד מהספרים שהוא ספר משנה... רץ דורות וירוץ וזה, זה הג'יניה זון, שזה גם אחד מה... וכשאני התחלתי להכיר באזורי הגאונות שלי, לראות את זה היה לי הרבה יותר קל.
נכון.
אפילו ראיתי את זה אצל אנשים שעדיין לא מכירים באזור הגאונות שלהם.
לגמרי, וכשאתה סיפרת לי על זה, אני הצלחתי לראות, עכשיו מה, זה כזה כיף להבין...
מדהים.
שיש איזשהו אזור... שהוא לא תלוי כסף, והוא לא תלוי זמן, וככה, אני יכולה לדבר עליו שעות, ואתה יכול לדבר עליו שעות, וגם התשוקה הפנימית לדבר הזה, אי אפשר להתווכח איתה. אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד לך, אתה לא אמין. אתה הכי אמין בעולם.
אי אפשר, אין. אתה גם לא, זה בכלל לא משהו שאתה מחכה לאיזשהו מישהו שיגיד לך את זה, אתה פשוט, זה זורם.
ממש. עכשיו, אם היית מזמין אותי לדבר על קעקוע, אם אמיתי, הייתי אומרת לך, עוד דינו, תשחרר.
לא, ברור שלא.
לא בא לי, לא.
אז רגע, אז אני רוצה רגע שניכנס לעומק.
אוקיי.
סבבה? הבנו, כל אחד יש בו אומן.
את היכולת, כן. את היכולת להשקיט את רעשי הרקע.
כן.
ולהתחבר, ובדיוק להיפתח ולאפשר לדבר הזה לקרוא דרכו.
נכון. בואי נוסיף עוד משהו. אם קראנו את הספר הזה, תמיד טוב לקרוא אותו שוב.
ממש, אפילו מומלץ לעשות אותו את השלושה חודשים, ואז להתחיל מההתחלה.
אז זה גם עוד משהו, עוד מחסום כזה של מישהו שומע או שמעתי וזה, לא. אם אתם שומעים את הפרק הזה, זה אומר שאתם צריכים לחזור לספר הזה שוב.
יותר מזה, אם אני חוזרת שנייה לסיפור שלי רק לרגע.
כן.
אז אני עשיתי אותו לפני 15 שנה.
כן.
מגניב, הוא באמת שינה את החיים שלי, כמו שאתה יודע, כמו לכל אחד יש מין רשימת אירועים כאלה ששינו להם את החיים, והיא לא ארוכה מדי, 5, 6, 7 דברים.
כן.
10 בלחץ.
כן.
אז הוא שינה את החיים שלי, ועכשיו, אחרי שהתחילה המלחמה, הרגשתי את הצורך לעשות אותו שוב, את הקריאה הליטרלי, לעשות אותו שוב. ויותר מזה, ידעתי שכן, יש ערוצי יצירה זורמים בחיים שלי, ונגישים, וגם ידעתי, שוב, בפנים, באמת הפנימית שלי, שיש דברים שאני עדיין ממש מפחדת לגשת אליהם. וזה היה בעצם הקריאה לעשות אותו שוב. וגם ידעתי בתוך איזו אינטואיציה פנימית שאני לא רוצה לעשות אותו לבד. כבר ידעתי את הכוח ואת כמה הוא קשה. הוא כאילו נאיבי למראה, אבל הוא ממש לא. הוא דורש המון המון כוחות נפש.
נכון.
וישר כזה רצה לי בראש המחשבה, אוקיי, אז אני צריכה קבוצה. והרמתי איזה קול קורא, וטק, הגיעו 15 איש. 19 איש בעצם. הגיעו 19 איש, ואתה ביניהם.
נכון. אני, כן, כמו שאת אחריי, אני אחרייך.
ו-19 איש מופלאים, כוכבי על.
נכון.
לא סתם. כאילו גם חברים קרובים וגם מעגלים קצת יותר רחוקים של אנשים שגם ראו את הספר, אולי התחילו אותו באיזשהו שלב, לא הצליחו להגיע לסיומו, והרגישו, הרי המלחמה טלטלה את כולנו, את כל היסודות. וזה היה הרגע הנכון לפתוח אותו מחדש.
את יודעת, לקראת הפרק הזה, אז עשיתי כל מיני, כאילו, כל מיני דברים שעניינו אותי לגבי הספר. והתחלתי, פתחתי את העמודים הראשונים וראיתי את הרשימת פרקים. וכל פרק, כאילו כל שבוע, מתחיל במילה שיקום. שיקום, תחושה של ביטחון. שיקום תחושה של זהות, שיקום תחושה של כוח, שיקום תחושה של שלמות, שיקום תחושה של יכולת, שיקום תחושה של שפע, שיקום תחושה של קשר, שיקום תחושה של חוזק, שיקום תחושה של חסד ואהבה, שיקום תחושה של הגנה עצמית, שיקום תחושה של עצמאות, שיקום תחושה של אמונה. והמילה שיקום, כאילו...
מה היא בעצם מספרת?
למה הכל שיקום?
שזה לא משהו שאנחנו צריכים, זה לא משהו חדש לרכוש, זה משהו שנמצא בנו, זה יותר כמו להיזכר, ובין אם זה חוויית ילדות קשה, או בין אם זה יציאה ממערכת יחסים דורסנית. לפעמים אנחנו צריכים להשתקם, להיזכר בכוחות האלה שלנו שהם birthright, איך מתרגמים?
כן, זכות מלידה.
זכות מלידה.
והעניין הזה שאני כל כך מאמין בו, את יודעת, כאילו, כל כך מתחבר לי לתפיסת עולם שלי, שהכל קיים.
הכל קיים,
והדבר המעניין הוא שאנחנו באיזשהו שלב מתחילים פשוט לשקם, כי קרו כל מיני דברים במהלך הזה שלא טיפלנו בזמן, או לא היינו מודעים כמובן, ואז יש, פשוט אנחנו חוזרים אחורה ומשקמים את הדברים הקיימים. זה כמעט, אין לנו מה ללמוד. זה הדבר הממש, אנחנו מנסים ללמוד כל הזמן, לא, המוח, הגוף שלנו, התודעה, כל כך חכמים, שזהו, שפשוט צריך לשקם את זה.
אפשר אפילו להחליף את המילה שיקום, אם היא קשה למישהו, בלהיזכר מחדש, פשוט להיזכר, כי באמת הכל נמצא לנו, הכל זמין גם, זה פשוט להסכים, לאפשר.
פרקטיקה.
ממש, מילת המפתח זה לאפשר. כמו, יודע מה, לפני שאני אכנס לדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, זה בוא נחזור שנייה לעקרונות הבסיסיים של הספר. כי נראה לי שמישהו שמקשיב עד עכשיו היה רוצה לשמוע, אוקיי, מה בעצם כאן?
אנחנו עושים פה הקדמה.
הלכנו לאיבוד, אז שנייה. אז בעצם, מעבר לזה שהספר בנוי על 12 שבועות של שיקומים כאלה ואחרים, הוא בנוי על שני דברים עיקריים. מבחינתי הם השני דברים שהם העל-זמניים, וכל השאר הוא באמת יכול להרגיש קצת מה שאמרתי קודם, outdated, אבל שני הדברים העיקריים זה מה שהיא קוראת לו דפי אומן ופגישת אומן. שני הדברים האלה הם המהות בעצם של הספר, והם סוג של מדיטציה, הם סוג של פרקטיס, חיבור יומיומי לעצמי. עכשיו, אני יכולה להעיד על עצמי שאני, מאז שפגשתי את הספר בפעם ראשונה, עושה דפי בוקר.
וואו.
זה חלק ממני, זה כמו שאתה...
נושם.
נושם, בדיוק. או מאמן, או מתאמן.
לא, מאמן, הדבר הכי קרוב לזה שאני יכול... זה, זה לא, זה המדיטציה והנשימות שלי, שזה משהו שהוא שנים... יהיה הדבר הראשון שאני אעשה.
יפה.
לא יקרה...
ונגיד, יצא לי לחשוב לאחרונה, האם אני אוהבת את דפי הבוקר? זה הרבה מעבר לאהבה.
נכון.
זה פשוט אני.
נכון.
אם אין לי את המרחב לעשות את זה, קשה לי.
נכון.
אם אני לא מצליחה, לא יודעת, אם אני לא בבית ואני לא... אם נמנע ממני באיזשהו דרך לעשות את זה, קשה לי באותו יום. מרגישה, כן. זה כאילו פשוט אני חייבת להוציא את זה מהמערכת, ולעשות את זה. ואם הייתי צריכה לשים את הילד בגן לפני זה, אז אחרי זה אני אחזור ואני אעשה את זה. לדוגמה.
לגמרי.
עכשיו, הדפי בוקר, מה הם בעצם אומרים? הבקשה היא לכתוב 3 דפים של כתיבה אינטואיטיבית, זורמת, של כל מה שעולה לראש. זה לא ניסיון שזה תהיה כתיבה יפה, או מתוחכמת, או חכמה, או פואטית, או אין כאן פשוט זרם מחשבות, ברמה שאפילו הכתב נראה כמו... קו, כאילו הוא כל כך לא קרי. הוא פשוט, היד לא מצליחה לכתוב מספיק מהר, כמו הזרם מחשבות. ופשוט להוריד את כל ה-stream of consciousness שזורם לנו בראש על הבוקר, להוריד אותו לכתב.
אני רוצה להקשות.
תקשה.
למה 3?
כי חצי דף זה לא מספיק. כי אולי גם דף וחצי זה לא מספיק. באמת צריך להיות שם מין כזה... הרפיה. כמו ששלוש דקות מדיטציה לא באמת עושות את זה. אפשר. אבל כאילו יש איזושהי כמות של מילים שצריך להזרים בשביל להגיע לזהב. זה לא שלוש נקודה. זה פשוט מין מספר כזה שגם אם עשית שתיים זה טוב, גם אם עשית דף זה טוב, כל דבר
כן,
זה טוב.
כן, תלוי מאיפה אתה מתחיל.
מה, מרשמי, בתחילת הדף או באמצע?
לא, כאילו, אם בחיים לא כתבת, יכול להיות שצריך להיות איזשהו שלב, אבל דווקא אני יכול להיות מסכים עם העניין הזה, שאם בחיים לא כתבת, הקיצוניות הזאת, לבינם שלא כותב, זה לא קל.
בסדר, קודם כל זה יכול להפחיד. אנחנו לא מפחדים מפחד. כן. נכון? אנחנו רוצים להיות אמיצים, ולהאמין שאנחנו מסוגלים, ושאנחנו הולכים... בסדר, יכול להיות שזה גם שריר שמגדלים, כמו שאתה עושה מתח,
נכון.
אולי שניים בהתחלה, נכון. ואז תוך שבועיים 15. כן. אין בעיה. זה גם לא, שום דבר הוא לא כמו מטלה. אנחנו צריכים לגשת לדברים בחדוות יצירה, ולהבין שזה לא טובתנו, ושאנחנו עושים משהו ממש מיטיב עם עצמנו.
כן.
יכול להיות שתעשה את זה פעם ראשונה, ותגלה שכתבת שישה דפים. זה גם יכול לקרות.
לי זה לא קרה. לי היה קשה, אני לא הייתי, לא כתבתי אף
פעם. ואתה בן אדם שכותב.
עכשיו אני כותב, אבל עד שהגעתי לזה, לא הייתי כותב. לא הייתי בן אדם שכותב. אז זה לא היה לי קל להיכנס לתוך זה עם השלושה עמודים, אבל קודם כל, אני הגעתי לדבר הזה מאוד פתוח באמת, לתוך התהליך שזה יכול להוביל אותי, והיום אני כותב, כאילו אני עדיין כותב.
כן.
לא שלושה עמודים, אבל אני כותב.
כן, אני חושבת שזה פחות המספר. אני חושבת שבכלל יש כל מיני המלצות כאלה, כמו... ואז כל אחד עושה עם זה מה שהוא יכול, וכל דבר זה טוב. אבל מעבר למספר, ומעבר גם לקלות או לקושי, בעצם מה שדפי הבוקר עושים, הם מראים לנו את האמת של החיים שלנו. הם מציפים, הם שמים על הדף... מה אני לא יכולה לסבול יותר, מה אני ממש אוהבת לעשות, ממה אני מתרגשת, מה אני רוצה שיקרה, מה אני לא רוצה שיקרה, מי מכעיס אותי ממש, כאילו, זה פשוט צף. ואז כתבת את זה שבוע ושבועיים ושלושה שבועות, ובסופו של דבר, אתה לא יכול להתעלם ממה שכתבת, זה שחור על גבי לבן, וזה שם, וזה אומר לך, וואה, אני לא סובלת את הבוס שלי. וואה, אני לא אוהבת את העבודה. כאילו, הכל צץ, הכל צף. ברמה שאי אפשר להתעלם, ואז אנחנו עושים שינויים. אז זה גם מפחיד. תגיד, אוקיי, אז אני יכולה להגיד, אנחנו מפחדים מלכתוב, כי אנחנו בעצם מפחדים מלראות שאני לא אוהבת את הבן זוג שלי. מפחיד.
מאוד.
אני לא אוהבת את המקצוע שבחרתי. ועושה 10 שנים, ממש מפחיד, כאילו, מקומות שמביאים אותנו להתמודדות. אבל זה החיים, זה החיים. אז זה המקום של הדפי הבוקר. עכשיו, הדבר הכי יפה זה שהם מאוד מאוד פרטיים. אנחנו שווים, אנחנו כותבים אותם, זה הרגע שלנו, אם זה הקפה, עם התה, יש סביב זה גם איזה ריטואל, נכון? אנחנו שווים ואנחנו כזה... הכניס אותנו לסנטר שלנו ולאליימנט שלנו, וכשאני מסיים את דפי הפוקר, ואני יודעת גם הרבה אצל אחרים, יש תחושה של הקלה. יש תחושה שהוצאתי הכל, זהו, סיימתי. כאילו...
כן. יש כמה דרכים להניע דברים שתקועים אצלנו. אם זה תנועה, אם זה בדיבור, או כאילו לשתף דברים.
נכון.
ספורט כמובן נכנס בתוך תנועה, ואני חושב שכתיבה זה עוד כלי להניע, שמייצר איזושהי תנועה בתוך דברים שיכולים להיות תקועים, וקשה לנו אפילו לדבר אותם. שוב, מה שהעלית פה עכשיו, זה ביג. כאילו, ויש אנשים שחווים את הכל ביחד. כאילו, לא טוב לי פה, ולא טוב לי פה, ולא טוב לי פה, ולא טוב לי פה, וזה
לרוב
דבר...
לרוב זה ככה.
נכון.
כשאנחנו ב...
אם יש חוסר אליימנט במקום אחד, אז יהיה גם רוב הסיכויים שהוא יהיה בהרבה מקומות נכון. אחרים. ו... אז אני אפילו ממליץ על זה קודם. כאילו, אתה יודע, תנועה אני גם, כי תנועה זה גם יכול להיות, אבל משהו שיכול לאפשר לאנשים לשפוך את כל מה שהם עוברים במקום שהוא בינם לבין עצמם, וברגע שזה יורד על הכתב, זה מקבל איזשהו... זה מקבל חיים פתאום.
יותר מזה, עודדי. מילים זה כוח.
כתובות.
מילים כתובות זה סופר כוח. אז... עכשיו בואו נדבר גם על הבנפיט שיש בדבר הזה. אוקיי, אז הוצאנו, הוצאנו והוצאנו והוצאנו, ושחררנו וראינו את כל הדברים שעכשיו כאילו אני צריכה להתמודד איתם. באותו זמן אני גם... מה מילים הם יוצרות מציאות. אז זה שני כלים משולבים.
לגמרי. אני חושב שזה כאילו השלב שעובר, מגיע אחרי באופן טבעי.
חד משמעית.
וזה גם עוד משהו שאני מאוד מאמין בו. היכולת שלנו בעצם לעשות השינוי, זה צריך להגיע אחרי איזשהו ניקוי.
נכון.
כאילו, זה ממש, ממש כמו בחומר. כאילו, את מנקה את המקום, ואז את יכולה להכניס
אותו. בוא ניקח את זה יותר עמוק. בוא נדבר רגע, כאילו, בוא נקרא לילד בשמו, אוקיי? כאילו, בוא נחבר את זה לעוד נושא, שמאוד מאוד... מה? לא, אני?
אפשר לדבר על הכל. דברי.
אז לא.
אפשר לדבר על
הכל. אפשר, אוקיי, אוקיי. אז ככה. קודם, פשוט גם אמרת את המילה הזאת, דלת. נכון, דלת. יש לנו דלתות. יש לנו מקומות בחיים שיש לנו פתאום נגישות לדלת מסוימת שנמצאת לנו בלב, בנפש, במוח, והיא פתוחה. היא פשוט צריך לסובב תיעדית והדלת הזאת היא קצת כמו מה שקורה בפסיכדליה.
יא.
אוקיי? נדלקת.
אנחנו, כן.
דלת.
יא.
פשוט דלת.
אוקיי.
דלת לראייה אחרת של מה שעשינו עד עכשיו, לראות שבעצם אנחנו, המציאות יכולה להשתנות רק בכמה זוויות קטנות, אבל אנחנו יכולים לעשות שמה מהפכות, ממש להזיז ערים בתודעה שלנו ובחיים שלנו, ופתאום דברים ש... שנראים לנו קשים או לא נגישים, יכולים להיות גם מאוד 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 קלים לנו.
מאוד, כן. אז יאללה, פסיכדליה, איך את מחברת את זה באמת?
אז החיבור הוא באמת הדלת הזאת. אני רואה את זה שם, וגם אני חוקרת הרבה זמן את הקשר בין יצירתיות ופסיכדליה. זה שני דברים שמאוד מאוד מעניינים אותי, ואני רואה קשר ביניהם, כי כשאנחנו ככה... מצליחים לשנות את זווית הראייה שלנו, בעצם מה שקורה במוח שלנו זה קצת מה שקורה כשאנחנו על מייקרודוזינג או על איזשהו סוג של פסיכדליה, דרכי חשיבה חדשות נוצרות, זה פשוט מה שקורה.
כן.
ודברים שעד היום לא חשבנו שנגישים, פתאום נגישים, ויותר מזה ב-effortless, בחוסר... Yeah. חוסר מאמץ.
אוקיי, אז אני נגיד כמה דברים עם פסיכדליה. קודם כל, שאנחנו לא ממליצים...
חס ושלום.
לא, אבל כן, אני רוצה להגיד עוד דברים על זה. אז קודם כל, לא ממליצים למישהו שיעשה את זה בצורה לא אחראית, וכמובן בסדינג לא נכון, ובכמויות לא נכונות, זה לא מה שאנחנו מדברים עליו. אנחנו מדברים על... ומי שכן מרגיש קריאה לזה, אז אני כן רוצה להגיד שלמצוא את הסטינג הנכון ואת המרחב הנכון לזה, ולעשות את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת ונכונה, זה עולם שהוא, אותי הוא פתח לגמרי, למלא דברים ש... אני חושב שזה להגיע להבנות שהגעתי על עצמי דרך הפסיכדליה, היה יכול לקחת לי, לא יודע, אולי לא הייתי מגיע לזה גם בשום צורה אחרת. אז כן, זה משהו שאני... זה, ואנחנו ביחד, את יודעת, אני רציתי לעשות פרק על זה, על הפסיכדליה, עם על המייקרודוזינג עם של הפטריות. כי קרו כל כך הרבה דברים בתקופה הזאת, שזה היה לי מאוד מאוד מיוחד. אנחנו נראה לי נדבר על זה בפרק אחר, כי אני כן רוצה שתחזרי למקום של לכלי השני, לאבני היסוד.
נכון. נכון.
אז יש את הדפי בוקר, שזה בעצם, את אומרת, גם משהו שהוא ממשיך. כאילו, אנחנו לא, זה לא...
הוא לא קשור רק לספר. זאת אומרת, את הספר אנחנו נסיים תוך 12 שבועות, אבל, כן. אבל הפרקטיס של לכתוב זה לייפטיים. זה לכל החיים. זה ממש כמו מדיטציה.
Yeah.
פשוט משהו לעשות ולראות וכל הזמן לחזור ולשקף את החיים שלנו דרך זה וגם ליצור מציאות. הדבר השני, הכלי השני שהספר מבקש לעשות, זה פגישת אומן. Mm. פגישת אומן זה לקחת שעה, שעתיים בשבוע. עכשיו, לרוב האנשים הדבר הזה נדיר. לאפשר לעצמם, לקחת שעתיים בשבוע לעצמם, זה נדיר. אבל בכל זאת, אנחנו רוצים לנסות לעשות את זה, וזה זמן שהוא לבד, שלך עם עצמך והאומן הפנימי שלך. בלי ילדים ובלי חברים ובלי בן זוג, זה פשוט זמן להקדיש לאומן הפנימי, ולשאול אותו, להתחיל להקשיב לו, לשאול, מה אתה רוצה לעשות? עודד יקר, מה אתה רוצה לעשות? מה בא לך לעשות? רוצה ללכת לים, רוצה לשכב על הדשא, להסתכל על עננים, משהו. כל דבר הוא טוב לשם, זה לא חייב להיות שום דבר גרנדיוזי, זה לא הלכת, לא חייב להיות, ללכת למוזיאון, או שום דבר כזה, זה יכול להיות ממש, 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 צעד קטן, אבל שהדגש הוא להקשיב לאומן הפנימי, וכאילו להגיד לו, בוא איתי, יד ביד, לאן אתה רוצה ללכת? רוצה ללכת לאכול גלידה? איזה גלידה אתה הכי אוהב? איזה גלידה הכי אהבת שהיית קטן? איזה גלידה?
את שואלת אותי. וניל.
וניל, פיסטוק, נגיד.
משהו כזה...
כאילו,
כן.
ללכת אחורה בזמן איפשהו ולראות, כי האומן הפנימי שלנו הוא ילד מתוק, שרק רוצה הקשבה, ואיפשהו בדרך נטשנו אותו.
שתקנו אותו. עכשיו ישמעו את זה אנשים שהם עמוסים במיליון ואחד דברים שיש להם לעשות במהלך השבוע, ו... הדבר האחרון שהם חושבים זה איך עכשיו אני מכניס עוד בין הילדים לעבודה, לזה, לזוגיות, לכל הדברים.
בילוי
אומן. גישה
עם
האומן.
לגמרי.
ו?
מה יש לי להגיד על זה? שנוחים פעם אחת, וצריך לעשות קצת פריוריטייזינג, למה חשוב. בעיניי מאוד מאוד חשוב ליהנות ולשחק בחיים האלה, ליהנות, למצוא זמן, מה זה למצוא זמן? להקדיש, לפנות, לעבוד בלהשקיט ולפנות זמן למשחק, לזמן לנוח, נגד כל מה שאמרו לנו וחינכו אותנו, וכל הפרודקטיביות, שזו שיחה ארוכה שהייתה ולי ולך.
נכון.
על פרודקטיביות, שזה וואו. די, כאילו, אין שום דבר שאני באמת צריכה, כן, יש דברים שאני צריכה לדאוג להם ולטפל בהם ושלא ייפלו בין הכיסאות, אבל אני ממש מאמינה שאם אני מפנה זמן למשחק, הכל is taken care of. כאילו, יותר חשוב שאני אהיה מסופקת ובטוב, ואז הכל, כאילו, אם זה... בירוקרטיה ובלה בלה 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 בלה. הכל יקרה.
כן.
הכל יקרה.
תראה, אני חושב שאם אין לנו את הזמן הזה להשקיע בעצמנו לפחות שעה בשבוע, אז הבעיה היא זה לא התהליך. כאילו, הבעיה היא בסדרי העדיפויות שלנו, הבעיה היא באיך שאנחנו מנהלים את הדברים. התהליך זה לא מה ש... זה, לא על זה צריך לשים את הדגש, כאילו... אז אני לא רואה שום דרך לעשות איזושהי התפתחות, איזשהו שינוי, איזשהו עטבה בחיים שלנו, אם אין לנו אני כאילו אומר את זה, צריך שזה יהיה את זה פעם ביום, לא פעם בשבוע.
ממש.
אבל להתחיל בפעם בשבוע זה לגמרי משהו שכל אחד יכול לעשות, וכאילו כל, שוב, גם זה מעלה הרבה תירוצים.
נכון.
למה לא? זה חלק מההתנגדות שלנו. נכון? זה כאילו, זה החלק שבעצם רוצה להמשיך להשתיק את הילד או הילדה הזאת.
יש לנו אלפי תירוצים. כן? ללמה לא לגשת לשם.
שזה הכל פחד וכזה,
ודברים שהטביעו בנו, החברה,
נכון, זה לא שלנו.
תראה, הרבה מהחיים שהרבה מאוד אנשים חיים, הם קצת שקריים, לא נעים להגיד. זאת אומרת, בין אפילו אם זה הסטינג הזה של זוגיות, של עכשיו אני ואתה בבית אחד, ועכשיו נעשה כביסה ונקפל אותה ונריב על הכלים, כאילו, אתה יודע, זה דברים שאם אנחנו שנייה פותחים את התודעה ואת המחשבה ועודקים, רגע, אבל מה נכון לי? מה אני הייתי רוצה? מה נכון לך? אולי יש עוד אפשרויות? אולי יש עוד דרך?
בדיוק, המקום הזה ששואל את עצמנו מה אנחנו רוצים, אתה יודעת, זה אחד הדברים שאני פוגש הכי הרבה. שאני אומר לבן אדם, אני שואל מישהו, מה אתה רוצה? יש שקט, והיה לנו את זה גם. יש שקט. רגע, אני לא יודע, לא יודע. שנייה, אני, מה זאת אומרת מה אני רוצה? לא כל מה שאני רוצה.
מותר לי, כן, מותר לי בכלל.
מותר לי לרצות משהו? אז,
כן, מותר לנו.
Yeah, וזה מה שהספר הזה בעצם מתחיל לעשות ומייצר את התנועה הזאת. כי אחרי, כמו שאמרת בהתחלה, אחרי שכותבים את כל השיט, והשיט כזה מתחיל לצאת, אז פתאום באופן טבעי, אף אחד לא אומר לנו לעשות את זה, זה מגיע באופן טבעי, מגיע איזשהו דרך מחשבה אחרת שאומרת, כאילו, מה בא לי? כאילו, אם אפשר לכתוב הכל, אז בוא נכתוב גם את זה.
נכון, והרעיון הוא בעצם, הספר רוצה לגלות את המאוויים, את הרצונות הכמוסים של הנפש שהשקטנו. אפילו יכול להיות שידענו אותם, ממש ידענו אותם, בתור ילדים ידענו, ידעת שאתה רוצה להיות זמר, או ידעת שאתה רוצה להיות שחקן.
כן.
לא משנה מה, ידעת גם שהמקום הטבעי שלך הוא על הבמה.
כן.
ידעת את זה, אבל וואלה, החיים וככה וככה, ופעם גם היה מין, אולי זה עדיין רווח, מין דעה כזאת שלהיות אמן זה חיים שמלווים בסבל.
נכון.
ויש קשר מאוד עדוק, אנשים שם, המון פחד
נכון.
קיים שם
כן.
אצל אנשים. כאילו, מה זה אומר עליי?
היא מדברת על זה דרך אגב הרבה.
היא מדברת על זה הרבה, מה זה אומר עליי? כמה אנוכי אני צריך להיות בשביל לאפשר לעצמי את הדברים שאני רוצה, והתשובה היא בינינו, היום אנחנו יודעים, כי עוד פעם, 30 שנה עברו, ואנחנו כבר יודעים שכשאנחנו עושים את מה שנכון לנו, כשאנחנו עושים לעצמנו את הג'סטה הזאת, את הטובה הזאת, של לעשות לעצמנו את מה שנכון לנו, לכולם מסביב נהיה יותר טוב. בעצם אנחנו משחררים, כשאנחנו עושים את זה לעצמנו, אנחנו משחררים באנשים את הדבר הזה גם, והם מרגישים, רגע, אם הוא מרשה לעצמו, גם אני מרשה לעצמי.
Yeah. לגמרי, ואני חושב שהעניין הזה עם האמן הסובל הזה, היא מדברת על זה הרבה. היא כאילו, היא מקדישה לזה הרבה תוכן, את יודעת, אני עכשיו גם התחלתי להעמיק בספר כוחו של התת מודע, שזה עוד ספר ועוד ספר על זמני. ואני קולט בספר הזה הרבה מאוד דברים שמאוד דומים, כאילו היא מנסה להכניס לנו, לשנות את האמונות האלה שקיימות על אומנות וכסף וחומר, כאילו שעל פניו זה לא מתחבר, אלא אם כן אתה ממש ממש מצליח בעולם הזה. והיא מכניסה פה הרבה מאוד אמונות שקשורות לזה שההפך.
ההפך. ההפך הגמור. ויודע מה, נשים שנייה כסף בצד, עושר, עושר באלף, כמה הוא חשוב, כמה הוא יותר חשוב מהכל בסופו של דבר. נכון, אז אם מצאת שרקמה זה מה שעושה לך את זה, שבת לקום.
כן, זה לא חייב גם, לא כל אמנות צריך לחבר אותה לדבר הזה.
לא, אבל כן להסכים לראות בעצמך אמן שמצ'נל, שאיזושהי דרך שהאנרגיה הזאת עוברת דרכו, ועוד דבר חשוב להסביר על האנרגיה הזאת, אז כאילו זו אנרגיה אוניברסלית, כן? אמרנו, היא מטיילת בעולם, אבל כשהיא עוברת דרכך, היא מקבלת את האופי...
רק שלך.
רק שלך. שרק אין אחר. אף אחד בעולם לא יכול לייצר את מה שיצא ממך.
ממש.
וזה המקום שמדגיש גם שיש מספיק מקום לכולנו.
אני רוצה להוסיף למשפט שאמרת. אין שום דבר לא יכול לצאת כמו שאני יוציא אותו, רק אבל כשאני מחובר לעצמי. כשאני לא בהשוואה ואני לא רוצה לעשות את מה שהוא עושה או מה שהיא עושה ואת הדרך שהם עושה. אם אני מביא את הדברים ממש כצינור והצינור הוא נקי וזה באמת יוצא ממני, אז זהו, אין לי תחרות.
נכון, ואני חושבת שאפילו תוכל להסכים איתי כבר עכשיו על התחושה המדהימה הזאתי, של הרגעים האלה, אפילו שהם קטנטנים, של באמת, של הנה עבר משהו כזה דרכי.
מדהים. זה אין, אין,
אין. אין דבר אין. שיכול להשתבוד לדבר הזה, שהוא קורה באמת, אפילו בחיים של אומן, מה שנקרא, פול טיים, זה רגעים מעטים, זה רגעים קטנים, אבל שום דבר לא משתווה לתחושה הזאת.
ואת יודעת, אני יכול להרגיש את זה, נגיד, באימון אישי, עם ילד שבקושי יודע לכדרר, ואני עובד איתו ומלמד אותו, ויש רגע כזה שאני מעביר את עצמי, ואני קולט שאני מצליח להרים אותו ולגרום לו להרגיש טוב עם עצמו, ואני יודע שלא כל מאמן היה יכול לעשות את זה, וזה רק מי שאני ממש. מביא לו אותו רגע.
הממסר הזה, הטרנסמישן הזה, כן. שאתה העברת באותו רגע, זה לא מידע, זה לא עכשיו שיעור, זה לא... משהו בך?
כן.
העביר את התחושה הזאת אליו, כן. והוא קיבל את זה,
כן.
וזה שלו.
ובגלל זה גם כל כך יפה כזה להסתכל ככה על אומנות. זה כל כך יפה כזה לבוא ולהרחיב את זה בצורה כזאת, שזה בכל רגע הזה, זה יכול להיות איזשהו משהו שקורה לי עם הבן שלי, ויש בזה כל כך הרבה יופי, להרחיב את המילה הזאת, ולהרחיב בכלל את ההסתכלות על ה... על הדבר הזה.
נכון, ואומנות היא באמת, יש לה את היכולת לעשות שינויים מהותיים, לא רק בחיים שלנו הפרטיים, אלא באמת ליצור איזושהי אדווה כזאת של רווחה.
ממש.
שזה הרבה מעבר לכסף. Yeah. רווחה ושלום פנימי והבאה פנימית, ועוד פעם, דרך הפילטר הפרטי שלנו, דרך חוויות הפרטיות, חוויות החיים הפרטיות שלך, הדבר הזה שיוצא, המילים האלה, ברגע ההוא שיוצאות ממך, הם פרייסלס.
נכון.
הם שוות זהב.
כן. יש שני דברים, אני חושב, שהם קשורים, אבל הם שני הדברים שהכי יכולים לעצור את התהליך ולמנוע אפילו, למנוע את עצמנו מלהיכנס, וגם עליהם היא מדברת הרבה. וזה שיפוטיות ופרפקציוניזם.
נכון.
איך את רואה את זה?
פרפקציוניזם זה באמת תכונה לא להיט. אני שמעתי אנשים לאורך החיים אומרים...
מתגאים.
כן, מתגאים שהם פרפקציוניזם, וזה כמו להגיד...
אני מתגאה בזה שאני עוצר את עצמי לעשות דברים.
או שאני שיפוטי, או שבעצם זה ההיעדר של הפלואו, זה ההיעדר של האפשור.
כן.
אנחנו לא חייבים להיות מעולים בשום דבר. ממש לא. הרעיון הוא לעשות. ברור שככל שתעשה, ככל שתנגן יותר, ככל שתבריק את הכלי שלך, ככה המאסטרפיס... יש לה יותר סיכוי לצאת, ואין ספק שיש כאן דרך לעבור, וזה יכול לקחת זמן,
כן.
אבל מה רע בזה?
כן.
מה רע בזה? אז הרעיון הוא, עוד פעם, זה מאוד מאוד מוכר לי מההיסטוריה שסיפרתי לך, כאילו, לא הייתי מסוגלת לעשות קו אחד בלי לשפוט אותו, אבל צריך להמשיך, צריך לעבור מעבר לדבר הזה ולנטרל את כל, היא קוראת לזה הסנסור, בעברית
חיישנים.
לא, הכל הזה בתת מודע שמסכל. בתת מודע שאומר לו, זה לא מספיק טוב.
שזה גם לא הכל שלנו, דרך אגב, זה כל שנכנס זה, כי ילד הוא לא, את יודעת, מצייר משהו ואומר לעצמו, זה לא מספיק, זה לא יפה.
נכון.
זה לא כל אמיתי, זה כל שהוא, איכשהו נכנס לנו לתוך החיים. ואנחנו, זה בעצם מה שאנחנו צריכים, לנקות אותו.
נכון, אז ככל שאנחנו מצליחים להקשיב לו, לשמוע אותו, כל פעם שהוא מרים, הצנזורה הזאת, כל פעם שהיא מעלה את הלחישה הזאת, שאומרת, זה לא מספיק טוב, ולהפריד, אוקיי, זה, הנה זה היה. הנה זהו.
כן.
להתחיל...
המודעות הזאת.
המודעות הזאת. אז אנחנו מצליחים להנמיך אותו. להנמיך אותו, להנמיך אותו, להנמיך אותו, ולשמוע רק את מה שבאמת עוזר לנו להתקדם קדימה, ולאט לאט להוריד שיפוטיות, להעלות יכולת. כן. זה תהליך, אין ספק.
את יודעת, אני שיפוט... את יודעת, אנחנו כבר מדברים הרבה זמן, אבל אצלי שיפוטיות, יש לזה מקום. כאילו, אני יודע עד כמה הדבר הזה הוא הרסני, עוצר, וממש זה, אני כתבתי ודיברתי על זה הרבה, כאילו, ממש שופט שקולע אותנו באיזשהם מסגרות שאני לא מבין, לא זוכר מתי הגיעו המסגרות האלה, אבל הן קיימות. אני, יש לי יום בשבוע שאני בפול אטנשן על השיפוטיות שלי, ואני ממש כאילו, זה יום שאני מנקה שיפוטיות. אני עושה מה שמרגיש לי, מה שאני רוצה, אם אני לא עבדתי כמו שצריך, במרכאות כמובן, ביום הזה, אז אני מאפשר את זה. אם יש משהו שאני רוצה לעשות והוא מפחיד אותי, אז אני עושה את זה ביום הזה. לדעתי את הפודקאסט, את הפרק הראשון של הפודקאסט, התחלתי ביום שני, ביום ללא שיפוטיות, בגלל המחשבה הזאת של אוקיי, גם כאן אני אעשה את זה, אני לא אשפוט את עצמי עליו, בוא נצא. וזה עזר לי לייצר תנועה. אני מאוד ממליץ לאנשים לשים לב לדבר הזה, כי זה פשוט ערס, נכון. ממש, ערס של מערכות יחסים, ערס עצמי שלנו עם עצמנו, וזה לא מפתיע אותי שהיא מדברת על זה גם כל כך הרבה, כי זה באמת הסיבה היחידה לא להתחיל את התנועה הזאת.
נכון, ומה ההופכי של שיפוטיות? אותנטיות.
כן,
כאילו,
נכון.
ברגע שאתה ברגע שאתה מחבא את השיפוטיות, יוצאת האותנטיות, והאותנטיות, כשהיא יוצאת בצורה אותנטית, היא יפה.
היא מהממת.
היא שובת לב.
ממש.
נכון?
ממש.
וזה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להיות מסוגלים, לשאת את עצמנו בעולם, כמי שאנחנו, עם מה שקיבלנו, ולאהוב את עצמנו, פשוט להיות את הדבר הזה.
ממש. מדהים.
מדהים.
אני רוצה שתספרי עוד קצת על הקבוצה והקבוצות שאת פותחת עכשיו, וקצת כזה על התהליך הזה ואיך הוא...
מעניין, אוקיי. אז אולי זה עניין של באמת הזמניות שהספר הזה, מאז שהוא נכתב, והיום, וכאילו מה יותר רלוונטי היום, וזה שבאופן כזה, בגאט פילינג, פתאום הרגיש לי לפתוח קבוצה סביב הדבר הזה, וראיתי שזה מתגלגל טוב, וזה עובד, ופתאום נוצרת רשת. Mm. רשת. עכשיו, זה לא שאנחנו עושים את התהליך כקבוצה, mm. אבל אנחנו במודעות לזה שיחד איתנו עושים את זה עוד ככה וככה אנשים, ואנחנו עוברים ביחד.
כן, ומשותפים הרבה מאוד דברים.
כן, ותוך כדי גם, אז אנחנו נעזרים נגיד בוואטסאפ, בקבוצת וואטסאפ כזאת שקטה ומתוקה, ויש אפילו מין תחושה של טקס. אני קצת חוזרת לעולמות הטקסים, הפסיכדליה, אבל יש איזה מין תחושה של טקס, של מקום מקודש, שאנחנו חולקים בו ספייס, חולקים בו מרחב, ויש המון מודעות למה אנחנו שמים שם. Mm. האם אני באמת, באמת צריכה לקום עכשיו ולהשמיע רעש, או שאולי אפשר לוותר על זה, לחכות עם זה. אם יש לי משהו ממש יפה לחלוק, שיכול לעורר השראה אצל מישהו אחר, אני אשים את זה, אבל גם זה איך אני אשים את זה, ואיך אני אגיד משהו, וזה הופך את הכל למין מרחב מאוד 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 עדין, כמובן חסר שיפוטיות, ומעודד.
נכון. וזה ככה מהמקום שלי בתוך המרחב הזה, זה עוד פעם, אני עם הזה שלי, אני מרגיש כאילו כולם כאלה, מאוד אומנים כאלה וזה, ואני, אז זה עוד פעם פוגש, כי באמת הקבוצה הזאת היא קבוצה מאוד מיוחדת, באמת אנשים יפים, השיתופים הם שיתופים שמעוררי השראה, וזה כיף, זה כיף להיות חלק ממרחב כזה.
אז אני אגיד, זה אין תחושה של צפיפות, נכון? אנחנו לא, זה לא, זה לא כזה, אין.
לא, לא, לא.
אני רוצה להדגיש משהו חשוב, כי דיברנו קודם על להשקיט את רעשי הרקע, ותוך כדי התהליך הזה אני הבנתי, מעבר לזה שאני כבר שנים מרגישה שאני קנאית לזמן הפרטי שלי, קנאית, ככה, אני כזה up front, גם כשאני פוגשת אנשים, אני כזה, אל תצפו ממני להיפגש לא, לא יקרה. אני, הזמן הפרטי שלי הוא קדוש. וככה, גם פתאום, הזמן של חני הקדוש.
נכון.
היה לי מין, כאילו, כל המניירות הקטנות של בזבוז זמן, של לשתות קפה אצל ההוא ואצל ההיא, אין אותם כבר.
כן.
כאילו, הזמן שלי קדוש, וכמו שאני אומרת, וגם הזמן של החברות שלי קדוש.
כן.
כי, ואני חוזרת לקבוצה, אנחנו רוצים שקט. אנחנו רוצים שקט בחיים שלנו. יותר מהכל, יש לנו רעש, כן. אינסופי. אני רוצה, פתאום עולה לי עוד ספר, חשוב מעין כמוהו, The Creative Act, שחבר מוכשר הביא לקבוצה, ושם אותו כזה בתור רפרנס ל...
בעברית, איך אומרים?
The Creative Act, תהליך היצירה.
תהליך היצירה.
תהליך היצירה, אפשר לתרגם את זה בטח בעוד קאנרים. ריק רובין, שהוא מפיק מוזיקלי מכונן, ועבד עם, וואו, תובע, כאילו, אמי ויינהאוס ורד הוט צ'ילי פפרס, וכאילו, מי שאתה לא רוצה באמת, הוא זה.
מעניין.
ספר שהוא פואטי. אני כאילו, אני הקשבתי לו באודיובוק, והוא פשוט 5 שעות של פואטיקה,
וואלה.
שום דבר מדעי, פשוט הזווית שלו על מה שהוא ראה מחדרי ההקלטות ומה הוא חווה. והוא מדבר על זה שיש אומנים שעובדים בשקט מוחלט, סוגרים את הבית, צלוטייפ על הבית, אז אטמי אוזניים, ורק ככה הם יוצרים.
כן.
ויש אומנים אחרים, אמינם, מקלט טלוויזיה, או 3 מקלטי טלוויזיה, וכאילו אין דרך אחת להיכנס לזון, אבל לכל אחד יש את הדרך שלו להיכנס לזון.
כן. מעניין.
בספר מה זה, וואו, כל כך מומלץ, כל כך כיף להקשיב לו, ומעורר השראה, ובעיקר גם כתוב בצורה כל כך, כל כך נעימה, ממש.
מעניין.
כן, חוויה בפני עצמה.
אז בעצם את לוקחת עם את הקבוצה הזאת במהלך 12 שבועות.
נכון.
עוברים את כל התהליך הזה.
נכון, אנחנו עוברים את התהליך. כמו שאני אומרת, המקום של הקבוצה הוא באמת להרגיש שאנחנו לא לבד, אבל אנחנו נכנסים לתוך התהליך הפרטי שלנו. זה כזה צלילת עומק.
כן, שיש כזה איזושהי רשת כזה סביב.
נכון, וזה מורגש, זה ממש כמו רשת של פטריות. ההתרחבות הזאת, התדר הוא תדר של יצירה ואהבה והתרחבות, וזה מורגש. זה התדר. בכלל, גם, נגיד, יש לנו היום כל כך הרבה מושגים, הרבה יותר מדויקים לתחושות האלה שאנחנו...
נכון.
תדר,
כן.
למשל, מילה
כן.
שלא מופיעה בספר פה.
לגמרי.
אבל כשאני אומרת אותה, אתה יודע על מה אני מתכוונת, למשל.
כן.
ויש עוד מילים כאלה, כן.
איך יכולים להגיע אלייך ולהיכנס לקבוצה הזאת?
יכולים לכתוב לי אימייל.
אימייל?
אני מאמינה... תראה, אני גם מאמינה במגנות. מגנות. איך זה מצחיק? אימייל. שלחו מכתב.
שלחו פקס.
מגנות. מי שירצה יגיע.
אז קודם כל אפשר, אפשר לעבור דרכי. ו...
כן, בטח נשים גם את האינסטגרם.
כן, אבל... האינסטגרם שלך שהוא יותר קעקועים.
נכון.
זה מדהים, אני ממש ממש ממליץ על זה, כי אם כבר להיכנס לתוך הדבר הזה וצריך איזושהי יד כזה, אני מאוד מאמין ביד מלווה ומישהו שמחזיק מרחבים.
אני חייבת להגיד, אפשר לעשות את זה לבד. אפשר.
ברור.
אפשר.
אבל יש משהו אחר.
יש כוח בקבוצה, והיום יותר מתמיד. וכן, פשוט אתה יודע, לפעמים זה תמיכה כזה, ולדאוג שאנחנו לא נופלים מהסוס, שאנחנו לא...
כן, כן.
קורה, קורה שאנחנו מפסיקים לכתוב לכמה ימים, קורה שאנחנו שנייה יצאנו מהלופ, אבל עצם זה שיש קבוצה, זה כזה מחזיר אותנו חזרה לשם.
לא, לא, זה מאוד מאוד מומלץ, ובטח שאת מחזיקה את המרחב הזה, וזה מה שממש כיף לראות אותך כזה, פותחת את עצמך למקומות אחרים ויפים, שלגמרי מתיישבים על, על האישיות הזאת, שכזה רוצה to make the world good.
נסיים בכזה, בא לי רק לשלוח מין ברכת יצירה,
yeah.
ואהבה. ואותנטיות חוץ על העולם.
אני רוצה להגיד לך תודה על הזמן הזה, ובכלל החברות המדהימה הזאת.
ממש.
יום האישה שמח.
נכון, יום האישה שמח. לנשים ולתומכים בהם. לגמרי.
לגמרי. ולחטופים שיחזרו. שיחזרו, שיחזרו, שיחזרו. יאללה, ביי.